עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, אתם על הבוקר השישי ב-99.5 חצי יממה פחות או יותר, זה מה שנשאר לנו עד לכניסת החג. חלקכם בטח עסוקים עכשיו בסידורים אחרונים, מעבירים עוד ויש של ניקיון, ברקע עריכות של אוכל טוב ואווירה שרק ערב חג ישראלי יכולה לייצר. איזה כיף זה ערב חג, איזה כיף זה שישי בערב, איזה יופי כששניהם נופלים בדיוק באותו סוף שבוע חגיגי ומשפחתי. את השעה הקרובה ננסה להעביר קצת אחרת מאשר כל שישי אחר. נכניס אתכם לאווירת החג עם קצת פחות פוליטיקה וענייני השבוע בוערים, אבל עם כמה חברים שיהיו איתנו לאורך התוכנית. איתי באולפן הטכנאי גיא מודעי, בואו נצא לדרך.
במקומות המוכרים לא שומעים, לא רואים כאילו אנחנו אוויר עוד מעט תיגמר הסרט בקרוב המציאות התמונה מטושטשת והצליל לא ברור גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה אז מה נעשה עם הכעס הזה מה יהיה עם הקנאה כולם רוצים להיות חופשיים אבל ממה אלוהים ממה כולנו עבדים עכשיו
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אז בעוד כמה שעות בטח גם אתם תשבו סביב שולחן הסדר עם המשפחה הקרובה, המורחבת, אולי עם כמה חברים, כמה תהיו, 10, 20, 30 איש. הנה מישהו שיש לו הערב לא פחות מ-150 אורחים על הראש, אבל תהיו בטוחים שהוא יעשה את זה בחיוך. בוקר טוב, מעיין יצחק מבית חב"ד בקריית ביאליק.
בוקר טוב, עמית, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, חג פסח קשה ושמח.
חג שמח, מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם.
בוא נתחיל מהתפריט לפני הכל, מה מצפה למי שיגיע הערב לבית חב"ד בקריית ביאליק לסדר?
אתה מדבר תפריט הקולינרי, אתה מתכוון?
כן, כן.
אוקיי, קודם כל יש את הסימני הסדר שאנחנו מתחילים איתם בחג הפסח. אחרי כל סימני הסדר שיש לנו, אנחנו ניגשים לשולחן עורך, שזה בעצם מרכז שולחן הסדר, ושם אנחנו מתחילים מזה כמעט 7 או 8 סוגי סלטים, אני לא זוכר בדיוק, אבל 7 או 8. ויש לנו מנה ראשונה שזה דג סלמון בתנור, ולאחר מכן יש לנו שתי מנות, יש לנו או פרגיות ברוטב או קריים אוף. זה קייטרינג שמכין לנו במיוחד, וכמובן מנה אחרונה שזה עוגת אגוזים או לפתן תפוחים.
תגיד, איך נערכים לקראת אירוע כזה, 150 סועדים, מתי מתחילים לבשל, מי מכין, מי אמון על כל ההפקה הזו?
באמת, פעם היינו עושים לעשות את זה בעצמנו, היום אנחנו לא עושים את זה כבר כמובן, אלא אנחנו מזמינים קייטרינג מיוחד שמכין במיוחד לליל סדר בבתי חב"ד, בטח כמו שכבר בטח כל המאזינים מכירים, אולי הרוב מכירים את זה אומנם מלילי הסדר בחול, אבל הרבי מלובביץ' כבר לפני עשרות שנים התחיל עם המבצע הזה של ליל הסדר ציבורי לכל אדם ואדם. פעם אנשים היו מכירים את זה בעיקר מלילי סדר בחול, מתאילנד, בנפאל, אבל היום גם יש את זה בכל עיר בארץ, לפחות ליל סדר אחד או שניים בכל עיר ועיר. והליל סדר הזה חייב לומר שהוא כל שנה ושנה גודל משנה לשנה. השנה, אתה אמרת בתחילת הפתיח שלך שאנחנו ב-150, אבל מאז שדיברנו בפעם האחרונה כבר אנחנו כמעט אוחזים ב-180.
אוקיי,
אנחנו צריכים להתקשר בדקות האחרונות לקייטרינג שממש יגדיל לנו את המנות. ואין ספק שהליל סדר הזה ממש תופס תאוצה משנה לשנה, כי אנשים ממש נהנים להגיע למקום הזה.
מי בעצם מגיע לליל סדר כזה ציבורי? כל מי שרוצה, כל דכפין, כמו שאומרים?
ממש ככה, כן. כל דכפין ייתה ויכול, כל מי שרוצה מוזמן להגיע לליל שולחן לליל סדר. כמובן שזה תלוי בהרשמה מראש, כדי שנוכל להיערך גם בהתאם. ואני חייב לציין שזה השקעה מאוד גדולה, ורוב האנשים שמגיעים הם אנשים שהם איש כאלה, אומנם שיכולים לעשות גם תלל סדר בבית, אבל הם מעדיפים לעשות את זה ביחד עם ציבור גדול, שזה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר נראה ונשמע, הרבה יותר כיף ביחד. יש גם כמובן את הסוג של האנשים שיותר קשה להם לחגוג את תלל סדר בבית מבחינה כלכלית, אז הם מעדיפים שיהיה עוד מישהו שיוכל לבוא ולעזור להם גם בהוצאות החג. אנחנו כמובן מקבלים את כולם בסבר פנים יפות. מי שקשה לו עם השתתפות סמלית, אז גם את ההשתתפות סמלית הקטנה אנחנו מורידים לו. וכמובן, הכל מתאפשר בעזרתם של חב"ד בקריית ביאליק, שהם אלה שאמונים על הרעיון, ובהשתתפות עיריית קריית ביאליק בראשות ראש העיר אלי דוקורסקי, שגם עוזר לנו הרבה מאוד כל שנה ושנה בליל סדר הזה.
מעיין, תכניס אותנו קצת לאווירה, מעבר לאוכל שכבר סיפרת לנו עליו, מה עוד מחכה לנו למי שיגיע לשם הערב? מבחינה אומנותית.
מבחינה אומנותית, קודם כל אני אגיד לך, אני מהניסיון שלי בליל הסדר האלה, המעמד הכי עוצמתי, תשמע עמית, המעמד הכי עוצמתי בליל הסדר,
כן.
זה שכל הציבור ביחד, 150 או 180 איש, עומדים ביחד ושרים מה נשתנה, או עבדים היינו, ואתה מרגיש את כל האולם, ממש עומד על הרגליים. עומד על הרגליים, אמנם עומדים גם כפשוטו, אבל אתה מרגיש חשמל באוויר, זה משהו מיוחד מאוד.
איזה יופי.
שאתה שומע את כל האנשים ביחד עומדים ואומרים מה נשתנה. אני חושב שיותר עוצמתי מזה, זה כבר מספק לך את כל הליל סדר עצמו לגמרי. וכל שנה ושנה אני פשוט עומד ברגעים האלה של מה נשתנה ואומר לעצמי, וואו, איזה עוצמה יש לעם ישראל לנוחד, אתה יודע, אחרי שאנחנו מסמנים, בזמן הזה שאנחנו נמצאים בזמן שמסביבנו יש כל מיני כאלה שכל כל כך מוצא חן בעיניים זה שאנחנו כאן, אז כל שנה ושנה זה נותן לזה הרבה יותר עוצמה, המעמד הזה, של אנחנו עכשיו נמצאים בארץ שלנו, במקום שלנו, במקום שיותר מזה, אנחנו רק יכולים לשאוף למשיח צדקנו שיבוא ויגאל אותנו תכף ומיד ממש, וזה יהיה היציאת מצרים האחרונה בעצם ש... אנחנו צריכים לעשות.
אנחנו עכשיו משהו כמו פלוס מינוס 10-11 שעות לפני תחילת ליל הסדר גם אצלכם. אם מישהו שומע אותנו עכשיו ומעוניין הערב בחברות הטובה, באוכל טוב, באווירה מצוינת, יכול עדיין לרשם ולהגיע?
אצלנו אנחנו נשמח מאוד שיגיעו. כל מי שיגיע יתקבל בשמחה, זה אין ספק, אבל הכי טוב להיערך מראש, שיבואו אנשים וירשמו מראש, אז נוכל להיערך בצורה הכי מתאימה. כל מי ששומע אותנו ואין לו מקום לעשות את ליל הסדר, מוזמן כמובן גם אלינו, או לכל בית חב"ד שנמצא באזור מגוריו. בכל עיר בארץ, כל עיר בארץ, עמית, מה שאתם שומעים, כל עיר בארץ יש לפחות 3 ליל סדר, שאנשים עושים שם את ליל הסדר ביחד, אם זה בשכונה, אם זה באלפס הקהילתי, אם זה בבית כנסת המקומי. ואני חושב שאני יכול לתת לך איזה סיפור קטן.
בשמחה.
יכול להמחיש את העוצמה של ליל הסדר. לפני שנה שעברה, באה אליי אישה אחת לבית חב"ד, והיא אומרת לי, שלום, אני רוצה לרשם לליל הסדר. אישה מבוגרת, אני רושם אותה, היא באה, כמובן, היא שמה את ההשתתפות הסמלית שלה, שזה, אנחנו לוקחים לפעמים בין 30 ל-40 שקלים לאדם, והיא באה ואומרת לי, אוקיי, היא מגיעה, אנחנו נפגשים באמת בליל הסדר, הצחון, אני מפוגש אותה בכניסה, ואני שומע אותה, בזמן שהיא מסיימים את ליל הסדר, היא באה ואומרת לי, תודה רבה, וזה מתחילה לפחות. ואני שואל אותה מה קרה, למה את בוכה, אז היא אומרת לי, תשמע, אני הפעם האחרונה שהייתי בליל הסדר כהלכתו,
כן,
בצורה נורמלית, זה היה בגטו.
וואו.
והיא ניצולת שואה, בת, נראה לי היום כבר 80 ומשהו פלוס,
כן,
אישה ערירית שהיא נמצאת כרגע לבד בעולם, כסף לא חסר לה בשביל לבוא ולחגוג את ליל הסדר כהלכתו, אבל אין לה עם מי לחגוג את ליל הסדר. והבית הזה, המענה הזה שהרב מדובביץ' ינחיל לכל הבתי חב"ד בכל העולם שיוכלו לתת את המענה הזה, זה לדעתי מסמל את העוצמה ואת האחדות של עם ישראל יותר טוב יותר מכל דבר אחר שבעולם. ובליל הסדר שאנחנו כולנו נשב ביחד סביב השולחן, אם זה בשולחן של ליל הסדר ציבורי או אם זה בשולחן של ליל הסדר המשפחתי, אנחנו צריכים לזכור שהאחדות הזאת שעם ישראל היה ביחד, זה מה שהוציא את עם ישראל מארץ מצרים, וזה מה שיביא אותנו גם לגאולה השלמה.
יפה, אז עם המסר האופטימי הזה אנחנו ניפרד ונשחרר אותך להמשך ההכנות לקראת הערב. מעיין יצחק, תודה רבה לך, פסח שמח וכשר. מילה טובה גם בהזדמנות הזו באמת לנשות ולאנשי בית חב"ד בכל מקום שהם בארץ ובעולם, הלא מהדברים טובים שהם עושים בקהילה. תודה מעיין, חג שמח.
אני רוצה לציין לסיום את הרב נחום, הרב נחום יצחק, שהוא הרב של בית חב"ד בקריית ביאליק. אני רוצה לציין אותו על כל על כל התמיכה, אם זה הכלכלית, אם זה הרוחנית, שהוא נותן לכל האירוע הזה, בעצם הוא זה שעומד מאחורי כל ההפקה הענקית הזאת, וכמובן לעיריית קריית ביאליק בראשות אלידו קורסקי, על החסות שנותנים לאירוע הזה.
אז הנה, עשינו גם את זה. מעיין, תודה רבה לך, וחג שמח.
חג כשר ושמח.
ביי, תודה, להתראות.
ביי ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אנחנו נשארים סביב עניין האוכל, כי מה זה חג ישראלי או חג יהודי בלי אוכל, אבל בפסח אתם יודעים יש גם את עניין החמץ, לפעמים זה קצת חסר, הקטע של לטבול לחם טוב ברוטף של הדגים או של הבשר. בוקר טוב, מיקי שמו, שף קונדיטור, ובאופן אישי אחד האנשים האהובים עליי בהוויה הישראלית שלנו, מה שלומך?
בוקר טוב, חג שמח, תודה רבה על
המחמאה. חג שמח. תגיד מיקי, החג הזה קצת מגביל גם אותך, בתור מישהו שבאופן יומיומי מתעסק עם, אתה יודע, עם כמחים, דברים שלא נמצאים בהישג יד אולי במהלך חול המועד וחופשת החג.
נכון, הוא מאוד מאתגר. החג הזה מאוד מאתגר באופן אישי, אני אומר לך, שלעבוד עם קמח חיטה לצורך העניין,
כן.
קמח שאנחנו רגילים לעבוד. לעבוד בפסח ולהכין מוצרים שהם אכן טעימים, וגם בעלי נסח ולוק אנד פיל, מלבות טובה, זה שילוב של כמה קמחים, והרעיון בסופו של דבר זה לעשות מוצר שלא יותר מדי מסובך. וכמה שיותר קרוב למה שהקהל רגיל והלקוח רגיל לראות במהלך כל ימות השנה, והשנה יש לנו חידושים. יש לנו גם לחמניות שיש בהם גם קמח תפוחי אדמה ויש בהם גם קמח סויה. יש לנו סוג של לחם שהוא בין עוגה בחושה ללחם, שיש בו קמח אורז וקמח טפיוקה, ומאוד מעניין, המרקמים הם מאוד מאוד חופפים ודומים, ויש לנו כמובן מוצרים נוספים כמו עוגות במקרה הזה, הפעם יש לנו סוג של עוגת שמרים לפסח עם פרג או עם אגוזים, וזה שלושת הדברים שהם חדשניים,
כן.
מוצרים שבשנה הקודמת לא היו. זה רק מראה לנו שהאתגר הוא מאוד מאוד גדול, וכל שנה יש עוד דברים שמודפסים והם חדשניים, ובסוף, אתה יודע, לא יחסר שום דבר בפסח. פעם היינו רגילים לאכול רק מצות בפסח, והם יש לוקח הרבה דברים.
זהו, זה...
ונייטי והרינג'ו הדוד.
אז באמת התכוונתי לשאול אותך על מה, אתה יודע, על מערכת היחסים שלך עם, עם החג הזה, עם פסח, אבל אני מבין שכמו שאתה אומר, אתה מוצא את עצמך מאותגר כל שנה מחדש.
בדיוק. ואני אומר, ושוב, אנחנו מארחים בחג, אנחנו מתארחים בחג, ותמיד זה סביב אוכל. מה שלא יהיה זה סביב אוכל.
זה תמיד, כן.
וכולי, אבל אתה יודע, לצד התה או הקפה, תמיד מחפשים את המשהו המתוק הזה, ויש לנו את האפשרות היום גם לראות את המגוון הגדול, ולא חסר לנו שום דבר בפסח. תמיד אנחנו אומרים שבפסח אנחנו אוכלים הרבה ביצים, הרבה תפוחי אדמה, הרבה מצות. אני אומר לך כבר שהפסח הזה לא נרגיש בחיסרון של הלחם או של או של המאפים. יש לנו אפילו מאפים מלוכים השנה, זה סוג של בורקית קטנים, שאתה יודע, אם רוצים מאפה מלוח, אז זה סוג של בורקת קטן, אז כן, גם הוא קיים.
הזכרת את ליל הסדר שאתה תיקח בו חלק הערב, אמרת שאתם מתארחים, איפה תהיו?
אנחנו מתארחים אצל עופר, אח שלי, שהוא מארח את כל המשפחה, עם ההורים, הילדים והדודים, ואנחנו נהיה הרכב לא קטן, והכל שוב פעם מתפסף ומתרכז בערב, שיש שולחן החג, שיפולו גדוש ומאכלים טובים.
ואיך זה הולך באמת שכל אחד מביא איתו משהו?
הפעם אנחנו את אמא שלי, מה שנקרא, בודדנו מעשייה ונתנו ככה לאשתו של אופן את הבמה, אבל את הקינוחים אנחנו מביאים מהקונדיטוריה, כי כולם עסוקים ועובדים שוב, כל השבוע, ואנחנו גם נעבוד בכל המועד, אז כך שממשיכים ממוצאי שבת.
ואיזה קינוחים מחכים למי שיהיה הערב בליל הסדר אצל משפחת שמו?
זה מגוון, אתה יודע, יהיה אתר שוקולד, יהיה אתר פירות אקזוטי, יהיה עוגת פרק, שאנחנו הישראלים מאוד אוהבים.
כן.
אני חייב להגיד, לצד הקפה, לצד אתם, מי שככה לא אוהב יותר מדי, תהיה עוגת מנטה, עוגה עם שקדים תחומים, ועוגה די נמוכה, ככה אתה לא מרגיש מאוים. אתה אוכל תבוסה של עוגה, ועדיין נמוכה וקטנה, אבל נמוכה, אני מדבר על נמוכה, שנעים לאכול את זה.
כן.
גם שזה מאוד קצור. וכיף גדול, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מגיעים בינינו, בשלב של הקינוחים, אנחנו כבר כל כך עמוסים ומלאים באוכל, מכל טוב, אז תמיד אנחנו מחפשים איזה ביס קטן מתוק, וזה בסוף לא יותר מדי, אז יהיה גם וגם וגם, אבל עדיין נשמור על המדתיות, על מידה נכונה, זה חשוב.
איזה כיף, זה בטוח. מיקי שמו, שף קונדיטור ואגדה בפני עצמה, תמיד כיף לדבר איתך יקירי, תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, תודה רבה.
ביי להתראות. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ומרוגש, פותח דף חדש, זורק צרות ולא משאיר מזכרת. מוטש ומיובש, אבל לא מיואש, יוצא מזה ומשאיר כותרת. שנים של טעויות, סרטים בלי כתוביות, שאף אחד לא פתח לי דלת. זה זמן יפה לחיות, קשיים הם חוויות, עכשיו זה ייראה אחרת, כי יום חדש עולה, ל-ל-ל-ל-ל. קו האופק מתגלה, ל-ל-ל-ל-ל. איך הלב שלי מלא, ל-ל-ל-ל-ל. נגב את העיניים עדיין אני עדיין מתפלל ל-ל-ל-ל על פסקת המעלה ל-ל-ל-ל הנה יום חדש עולה ל-ל-ל-ל יפתחו לי השמיים
בבו-בו-בו רגליים על הקרקע אף פוקוס מדויק, פורם בגוף שלי את כל הקשרים. יום חדש מגיע, עטוף כמו ממתק, כדאי לטעום גם שאנחנו שבירים.
כן, זה הזמן שלי, בלי שקל לעצמי, כל יום חדש יהיה יותר טוב, כן. חופשי להיות חופשי, עם כדל הראשי, אהיה שוב מלך בקרוב, הנה יום חדש עולה, ללה, ללה. קו האופק מתגלה, ללה, ללה. איך הלב שלי מלא, ללה, ללה. מנגב את העיניים עדיין, אני עדיין מתפלא, ללה, ללה. על פסקת המעלה, ללה, ללה. הנה יום חדש עולה, ללה, ללה. נפתחו לי השמיים. מוגש, פותח דף חדש, זורק צרות כמו פירורים בדרך. מותש ומיובש, אבל לא ביואש, יוצא מזה ומכין כותרת. כל השדים נסים, אבל עוד מנסים, להשאיר אצלי מזכרת. מדיד את הפנסים, חוזר אל הפסימה, עכשיו זה יראה אחרת. יום חדש עולה, ללילה, קו האופק מתגלה, ללילה, איך הלב שלי מלא, ללילה. נפתחו כל השמיים, אני עדיין מתפלל, ל, 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 על פסקת המעלה, ל, 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 הנה יום חדש עלה, ל, ל, ל.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב וגם מאוד חגיגי למועצת הבוקר השישי. ולמה חגיגי? כי היום איתנו באולפן שניים, גם גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית וגם בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו. שלום,
מה שלומכם?
חג שמח. ומצטרפת אלינו על קו הטלפון מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן. שלום מאיה.
שלום, מי
אי שם? רק את חסרה לנו פה, אני מקווה שיום אחד זה יקרה.
אני גם מקווה שיום אחד
זה יקרה.
חג שמח לכם.
חג שמח גם לך. יאללה, בואו נתחיל. אנחנו נשארים באווירה המשפחתית, בכל זאת פסח וליל הסדר, וכמו כל המשפחות, גם משפחת נתניהו תשב הערב לארוחת החג, אחרי עוד שבוע לא פשוט שעבר עליהם, עם שרה ויאיר, שנחקרו בסביב תיק 4000. גיא, אחרי החקירות שמענו שיאיר בסך הכל רצה לשמור על אמא, מפני פרסומים שליליים, מה לא בסדר בזה?
זה שהוא רוצה לשמור עליה זה יפה, השאלה מה אם הוא שומר עליה בפני משהו שהוא פלילי, אז שם הבעיה. האמת היא שמעתי, קיבלתי השבוע בוואטסאפ בדיחה על הסיפור הזה שנתניהו מגיע לבדיקה בבית חולים והאחות אומרת לו, חכה רגע נפתח לך תיק, אז הוא אומר עזבו ובורח.
מאיה, מהצד של שרה נתניהו שמענו שמה לעשות, כמו כולם, גם היא מדי פעם צריכה למחוק הודעות ותמונות מהטלפון הנייד, בטח כשיש ילדים בבית.
בטח, זה ידוע שחייבים למחוק הודעות, הודעות וואטסאפ,
לפנות מקום,
הוראות לכל מיני בעלי הון. אני מציעה,
בועז כאן לידי מהנהן, אז
נכון, אני
מסכים איתך.
אני תמיד מעביר על כל המחשב שלי כי זה תופס באמת מקום.
באמת, בחג הפסח הזה אני מקווה שהחקירות יסתיימו, ויסתיימו במהרה, כדי שנפסיק לאכול את כל הספינים מכל הצדדים, ואת ההתקדשות המבישה הזאת בין המשטרה לבין משפחת נתניהו, שהגישו עכשיו תלונה במחש. זה נראה רע, גם לא משנה מה הם תוצאות החקירה, זה נראה רע. פשוט לתת למשטרה לעשות את עבודתה, ולקוות שלא נדרדר לתאומות יותר מצחינים מאלה שהגענו אליהם.
בוס, אתה נשב פה לידי ונראה קצת מופתע.
לא, להפך, אני לא מופתע.
אוקיי.
כי אני, אתה יודע, אני בא מתוך עולם העיתונות, גם אתה, גם מאיה. אני לא רואה בזה משהו פסול, כי אנחנו כל הזמן כותבים על אנשים, ואנחנו מקבלים את התגובות שלהם, גם מפוליטיקאים. למה פה אתם לא מפרגנים? למה לא לפרגן לי יותר? זה תן וכך, אין מה לעשות. זה, ככה זה מתנהל בעולם העיתונות. אתה רואה בזה משהו מוזר שאנשים מבקשים שיפרגנו להם ופחות להיות קטלניים מולם?
אני נראה לי שהופתעת יותר מעניין ההדלפות והתלונה למחה
לא מפתיע אותי כלום. הסיפור הזה לא מעניין אותי. אתה יודע מה הדעה שלי לגבי בנימין נתניהו, שר, היעיר? לא מעניין, כבר, החקירות האלה כבר יצאו מכל החורים, זה לא מעניין. רק העיתונות, אתה יודע, שלקחה איזה צד, וכאילו ככה צד, היא תמיד חייבת להביא.
תלוי איזו עיתונות. עלתה השבוע מהדורה חדשה שגם היא לוקחת.
מהממת, ערוץ 20, מדהים. סוף כל סוף במה לאנשי הימין.
קלמן ליפסינג לוקח צד, כולם לוקחים צד.
נכון, בכל דבר ובכל עניין. בואו נסכים שכולנו היינו רוצים הערב להיות אפילו לכמה דקות זבוב על הקיר.
אבל נראה שיאיר לא כל כך לוקח ללב. קיבלתי אתמול אייטם שהוא עם יוליה גסי, הרומן שאני חשפתי, לא באלת, במלון בראשית.
איפה זה יוצא?
אחרי זה ראיתי את זה בגיא פינס.
יפה.
אתה לא יודע איפה זה יוצא, מלון בראשית?
לא.
מצפה רמון שם באזור?
תגיד, האם המקום הכי חם בגיהנום הגישו עכשיו בקשה לחשוף את ההוצאות יאיר נתניהו, מה שנקרא?
לא.
היה מגיע לידך דבר כזה, היית מפרסם?
כן.
אוקיי.
יפה.
זה היה חד משמעי, ואנחנו נמשיך הלאה. שר הבריאות יעקב ליצמן הורה השבוע לבתי החולים להקפיד ולהחמיר בנושא הכנסת חמץ לשטחיהם. גיא, אפשר לחשוב שזאת הבעיה הבוערת במערכת הבריאות שלנו?
זה סוגיה מורכבת, האמת היא, הסיפור של הכשרות ובתי החולים. סך כל השירות הציבורי בישראל צריך להתחשב ברגשות הדתיים של הציבור. צד שני, יש משהו מוזר, הייתי בעצמי אי שם לפני הרבה שנים, כשהיה לי יותר שער על הראש, הבטחתי באחד מבתי החולים בחיפה, ואני זוכר את החוויה המוזרה הזאת של לחטט אנשים בתיקים.
אתה היית במשטרת החמץ?
בכניסה לבית החולים, ולחפש, אנשים אומרים, אין לי נשק, הייתי אומר, למה לא מחפש נשק, אני מחפש חמץ. בעיקר משפחות רבות של ערבים ודרוזים שמגיעים ובכלל לא הבינו למה הסקיות פיתות שלהם שחק היו עומדות לי בעמדה והייתי מתאפק לא לאכול מהם.
ולמה לא בעצם? אתה יודע, החג הזה מן אגב אינם חלים עליהם. למה לא? בוא, אז אתה שומר על כשרות, אני נכון. מניח, אבל יש כאלה שמה לעשות, לא?
למה אתה מניח כי אני ימני?
כן, וגם אוקיי. הכירותי איתך ב-20 נכון, השנים האחרונות.
נכון, כן. תראה, אני חושב שבתי החולים צריכים להיות נקיים מחמץ. אין מה לעשות, זה כמו כל דבר אחר ממסדי שקשור למדינה. אבל אם בן אדם רוצה לקחת איתו פיתה בתיק, מישהו יגיד לו לא? אני רוצה לראות את השומר שיגיד לי לא.
הנה, יש הוראה של שר הבריאות, להקפיד בעניין
הזה. בסדר, שר הבריאות ראינו כמה הוא עושה בשביל הבריאות.
מאיה, בואי נסגור שהפחממה היא בסופו של דבר האויב של כולנו.
הפחממה היא אויב מבית ואויב מבחוץ, וצריך להילחם בה בחורמה. וטוב השר ליצמן, אתה יודע, אחרי שפתר את בעיית הזקנות במסדרונות,
נכון.
אחרי שפתר את הזיהומים,
נכון.
אחרי שפתר את זה שאנשים מגיעים לבתי חולים ורופאים קורסים, מה שנותר לנו באמת זה לדאוג שמיעוטים שלא, הם לא יהודים, וגם מיעוטים כמו חילונים לא יוכלו להכניס פיתות ולא יוכלו להכניס סנדוויצ'ים ויצטרכו אולי לרכוש את המזון ליקירים שלהם שמאושפזים במחירים מופקעים בדיוק כמו מחירי החנייה.
שוויון. כן, נכון, אנחנו תמיד בעד שוויון.
שוויון בנטל.
גם אם הוא קצת מעוות לפעמים. בואו נעבור לקצת תרבות.
עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
אז נניח לרגע את פסח בצד, הרי עוד מעט גם יום העצמאות עם האירוע הכי גרנדיוזי שהיה פה ב-70 השנים האחרונות. והשבוע, במסגרת העניין הזה, אפרים שמיר נגד שרית חדד, סביב הגרסה שלה לנתתי לחיי של כברת. בועז, אפרים שמיר קינה את העניין הזה דאש עם שיר.
נו, מה אתה רוצה? אני אמרתי בפייסבוק שלי, כן. זה גזענות. אנחנו חווים את זה, אני, אתה יודע, מצד הימין של המפה, חווה את זה תמיד, זה היה צ'חצ'חים.
למה גזענות, אבל למה,
למה דאש?
ביקורת תרבות?
למה דאש? למה לשייך את זה לאיזשהו משהו שקשור לאוריינטל? אוקיי. למה? למה למזרח? למה?
קצת מזכיר את
תומי לפיד. למשהו לערבים? לא, נו, באמת. זה היה, מה אתה רוצה שאני אגיד? אני אמרתי את זה. זה הספסוף, וזה ככה, ואחרי זה יש את גרבו, זה זה הם מביאים לנו את השנאה, את הגזענות שלהם, את האפליה שהייתה כל השנים הממסדית של חברים של גיא פדם ממפאי, ואנחנו צריכים עוד לשמוע אותם, את הסכנים האלה שעדיין מתעקשים ליצור כותרות ולהביא את השנאה שלהם, את האפליה. זה לא יעזור. אני רוצה להגיד לך, אני לא אוהב את הז'אנר המזרחי, אבל אני הקשבתי לה שרציתי לשמוע על מה, ואני אהבתי אותו. אני את הגרסה של כברת שהיה בשנה שנולדתי, אני לא אהבתי אותו, לא מתחבר אליה. סורי, לא מתחבר אליה. מי, בינינו, מי הזמרים בכברת? את יכולה להכתיר מישהו שם כזמר?
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? גיליגוב,
עם כל הצרות שלו, שלא יכול...
אבל כל אחד,
נו, די, דני סנדר, אושיה, למה?
דני סנדר, ואפריים שמיר, ויוני רכטר, וגידיגוב. מה זאת אומרת, מה זה אושיה?
סיפורי פוגי, נעלה עם הכברת. נו, די, באמת. אם אנחנו רוצים לעשות השוואה בין מילים, אנחנו מדברים על המילים של המוזיקה המזרחית, תעשה השוואה על המילים של כברת, תראה איזה מילים. המרגפיים של ברוך, נו, תעשו לי טובה.
דווקא היה שם הומור.
כן, הומור, נכון.
אני לא מצליק את מה שאפריים שמיר אומר, אבל לא צריך בשביל זה להוריד ולרדת על כברת.
גיא, ככה לפני שהתחלנו, הזנת לדקה שתיים מהקבר הזה של שרית חדד, אהבת?
כן, אהבתי, אני אוהב את שרית, אני אהבתי את שרית כל הזמן, אני אהבתי גם את המקור ואוהב את הביצוע החדש, הוא בעיניי מגניב, ההתבטאות של אפריים שמיר מיותרת לחלוטין, והוא, כן, אני מסכים דווקא עם בועז בעניין הזה, רק שאני לא מרגיש צורך להצטדק על כל זקן אשכנזי, ספק...
אבל הוא בא מתוככם,
בסדר,
אתה צריך, הוא מייצג אתכם.
אז אני אגיד לך כל פעם מי בא מתוך הימין, עזוב, זה לא רלוונטי, הבן לא צריך להצטדק בשבילו, הבן אדם גזען, טיפש, אמר שטות, לא היה צריך להגיד משהו,
לא שמעתי משהו אמר. ג'אנר המזרחי מלכלך על השירים של הגבעטרון.
אולי אנחנו קוראים פה למישהו מהזמר המזרחי, אם הוא מעוניין לפתוח את הפה על גבעטרון.
אני יודע, אני שוויתי, רגע, זה כמו שאני למשל את השירים של הקיבוצים, שאני למשל מת על הגבעטרון. השירים שבאו עם הלחנים הרוסים, אז מישהו מעדות המזרח, מה אם היה אומר, זה שירי סטלין?
מאיה, אנחנו חייבים להשליך כל דבר על השסע הדתי? כל דבר שקורה פה בארץ?
קיסריה! תקשיבו. אני רוצה להגיד משהו בנוגע לחידושים הרבים לפרות שנות ה-70. באמת אפריים שמיר זאת אמירה ומללה. ובאמת כאילו אנחנו יודעים שאנחנו חיים במדינה גזענית, ואנחנו יודעים שיש בטח היום פתאום השד העדתי תורר וביתר שאת. אבל בלי שום קשר, גם הביצוע של שרית חדד, וגם הביצוע של גלי עטרי ועדן בן זקן הם ביצועים גרועים, זאת אומרת זה לא, זה ביצועים רעים. ואני חוששת שההצגה הכי טובה בטקס הדלקת המשואות תהיה אולי ההיעדרות של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין והמאבק עם ראש הממשלה. כל הטקס הזה, כאילו, אני חושבת שהשירים, הביצועים באמת באמת לא טובים, בלי שום קשר למזרחי או אשכנזי. אני שחורה מבית,
כן.
ועדיין לא התחברתי לזה, סורי.
ידידו בהמון צלילים.
יפה, יפה, אהבתי את זה בו. אז תשמעו חברים, אני אשחרר אתכם מכאן להמשך ההכנות. אתה מוזמן להישאר, אנחנו פשוט נכבה את המיקרופון, אבל אתה מוזמן לגמרי להישאר. חג שמח לכם, אוהב אתכם מאוד. מאיה, בפעם הבאה תעשי טובה, תנסי להיות פה גם.
אני ברוחי ובליבי אני שם.
זה תמיד.
מאיה, את שומרת כשרות?
אני...
כן, הבנו, גיא.
בן פיתות, אני שומר כשרות, כן.
בבקשה, ואחרי זה הם כועסים שאנחנו אומרים שהם שכחו מה זה להיות יהודים.
מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדם מהמכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו, תודה רבה לכם, סוף שבוע נעים.
חג שמח.
חג שמח.
חג שמח.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, וזה הזמן לבדוק כיצד מתקדמות ההכנות לערב בבית משפחת זילברשלג. בוקר טוב, מלך זילברשלג. כותב ומגיש בחטיבת מצוין. הדיגיטל של תאגיד השידור כאן.
וואי, התפרצתי מוקדם מדי.
אבל זה בסדר גמור. תגיד, איך מעבירים את השעות שלפני הסדר אצלכם?
בצום, כי אף אחד עוד לא רוצה לאכול את האוכל של פסח, פשוט כי אין צורך לאכול את האוכל של פסח.
כן.
והוא לא יכול לאכול את החמץ.
נכון.
אנחנו פשוט נכנסים לפלונטר אין ספיק הזה של כמה שעות. אם אני אציין סתם משהו לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הנושא, שאסור לאכול מצות בעצם מחודש ניסן, זה החודש העברי. אז גם מצות אי אפשר לאכול, ואי אפשר לאכול כלום, אז משתעננים וסמים, ואוכלים קצת אפורי אדמה ובשר כדי שלא יחסר לנו מהימים הבאים.
כדי לא להגיע על בטן לגמרי ריקה לקראת הסדר.
בדיוק. אגב, ההגדרה לאי אכילת מצה זה צריך לאכול מצה לתיאבון. ואם אכלת מצה בתקופה האחרונה, לא תאכל את זה לתיאבון, כי אתה מכיר את הטעם וכולי.
כן, לא איזה אטרקציה, למרות שיש, אתה יודע. אני
אף פעם לא ירדתי לסוף כוונתו.
אף פעם לא הבנת את העניין הקולינרי סביב העניין הזה של המצה.
נכון, בכלל כל העניין הקולינרי של פסח לא מובן לי, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה מובן לי, כמו הרבה מאוד דברים שאני רוצה בחיי, ואני כן משקיע בהם מחשבה, אבל יודע שאני לא אגיע למחשבה, עם המחשבה לנימוק מלא. אני רוצה קצת התמימות, את מעט התמימות שהיה לילד שהייתי לפני 10 שנים, אני מאוד רוצה לדבוק בו, כי על פסח נקודתית כתוב ש... אם אני לא טועה, רבי בוני מפשיטה אמר את זה, שכל חומרה בפסח או משהו שאתה מונע מעצמך בפסח מול כל השנה, זה בעצם כמו תכשיט שיהיה לך בעולם הבא.
אוקיי.
ואם תרצה בלי עולם הבא, מין תכשיט בעולם הזה, ואולי זה איכשהו יועיל וייטיב עמך. ואני רוצה להגיע מהמקום הנקי והטהור הזה, וזה נשמע מאוד מתחנכן, ולא אני. אבל כן, זה לגמרי אמיתי. יש לי מלא חומרות מוזרות בפסח.
אז זהו, אז הזכרת קודם תמימות, ותמימות, אתה יודע, זה גם ילדים. יש הרבה אלמנטים בריטואל של ליל הסדר שבעצם מכוונים ומיועדים לילדים שמשתתפים בו. הארוחה המשפחתית.
נכון. כל מצוות היום הזה זה בהיגדת
לבן צה. בדיוק, והאפיקומן, והקושיות, וכל השירים, שהכל בעצם נועד להשאיר את הילדים ערים עד הסוף.
נכון.
איך אתה עם זה?
בעצם להנחיל את זה... להנחיל את זה לדור הבא.
נכון.
לפני שבוע דיברנו על היה או לא היה.
כן, בהקשר של ההגדה.
היה או לא היה, כי אנחנו לא ניכנס לוויכוח של היה או לא היה. פשוט נחשוב על זה שזה עובר כבר אלפי דורות מאבא לבן, שזה אפילו, אתה יודע, סתם, אפילו לא רוחנית, סתם פיזית, זה מדהים. אתה יודע, דבקו במשהו והעבירו אותו וזה ממשיך לעבור וזה ספוילר ימשיך לעבור. ואני אישית אמרתי לך כבר שבוע שעבר מאוד מתחבר לזה ופחות מתחבר לעניינים אחרים בחג הזה שזה שוב, כמו שאמרתי, קצת יותר נשגבים מבינתי, אבל אני מתמודד איתם נראה לי.
איזה מנהגים מוזרים או מוזרים אתה יודע מהצד החילוני של הסיפור אתה יכול לשתף אותנו בהם?
זהו, הם מוזרים גם מהצד החרדי. אני לא חושב שיש חרדי שיגיד לך...
אני
מבין בדיוק למה אסור לאכול אגוזים, כי זה בגימת... לא, אגוזים ספציפית לא נכון. אבל נגיד אצלנו כל פרי או ירק שאוכלים בפסח, מקלשים אותו. כולל עגבנייה. כולל כל פרי או ירק. אתה קונה שקדים קלופים, שהם בלי קליפה, אתה תקלף מהם את הקליפה החומה שנמצאת עמוק יותר מהקליפה הרגילה, כי משהו שהוא לא מקולף לא אוכלים. כי אולי יש איזשהו רבב על הקליפה. אתה שואל אותי אם אני מבין את זה? וואלה, לא מבין את זה.
אבל זורם.
אבל נוהג את זה. כן, זורם עם זה. לא אוכלים מצה שהיא שרויה, שנרטבה אחרי שהיא נעשתה. זה אולי אתה יכול להבין קצת יותר, הפך להיות רך, אולי זה החמיץ וכולי. אבל לא, לא, לא יכול להגיד לך שאני מבין את זה.
אוקיי.
לא, אני הרבה מאוד מזה לא מבין.
אני התכוונתי לכמה מנהגים... אפילו קצת יותר מוזרים מזה, למשל, תקן אותי, זה משהו שבכל מקרה קראתי okay. עליו, איזשהו איסור על לנשק תינוקות, מחשש שהם, אתה יודע, זחלו על הרצפה, אולי נשארו שאריות של חמץ על הרצפה, זה, okay, זה קיים yeah, באמת?
אני לא זוכר להגיד לכם זה קיים, אבל okay. אני יכול להגיד לך שאנחנו רומנים, ואנחנו מנשקים כל דבר שזז בכל שעה נתונה.
כן.
אז זה,
אז זה לא תופס, פחות.
אבל אני יכול להגיד לך כן, שלא שמים דברים על השולחן. הפלאפון שלי לא יהיה בפסח על השולחן. ואני לא מדבר על נעל שנמצאת על הרצפה, אני מדבר על כל דבר שהוא לא קשור למזון לא יהיה על השולחן. ויותר מזה, כשאתה שם מצה על השולחן אתה תשים עוד שקית ניילון בין המפה למצה.
יש גם את העניין הזה של לאכול מצה באמת מתוך שקית, רק בתוך שקית.
בדיוק, שלא ייפלו פירורים ולא ירטב חלילה ולא מצה שנפלה על הרצפה מרימים ולא אוכלים. יש הרבה מאוד התנזרויות. אגב, יש רבנים בדורות קודמים שגם אם היו מעשנים סיגריות בכל כל השנה, בפסח לא היו מעשנים סיגריות, ומשם נפוץ השמועה שסיגריות זה כביכול חמץ.
אוקיי.
אז חמץ זה לא. כאילו לא מה שידוע לי, אני לא בטוח במה המרכיבים שם, אני לא יודע מה קורה שם, אבל כל שנה חוזרת הסצנה הזאת של מותר לעשן בפסח או אסור לעשן. ואז נכנס מישהו עם איזה סטארט-אפ של סיגריות קשרות לפסח. אז המקור של הדבר הזה זה בעצם גדולי ישראל שהתנזרו בשבוע הזה מאוד משהו שהוא מבחינתם גשמי בעולם הזה.
אוקיי, אז אם נסכם, בוא נצא מכאן עם שני טיפים. אחד, את הטלפון הסלולרי תשאירו מחוץ לארוחה, ואולי עדיף אפילו בכל ארוחה, לא רק בליל הסדר.
הנה ערך מוסף.
נכון, נכון. ועניין הסיגריות, אתה יודע, בואו.
אני המלצה ממני בעניין הסיגריות,
תפסיקו לעשן. אז הנה, אז יצאנו עם שתי עצות לכל החיים. מלך זילברשלג כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן. תודה רבה לך, חג שמח, יקירי.
תודה רבה לכם, וחג שמח ומבורך.
תודה רבה, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים.
יאללה ביי.
הבוקר השישי מגיש עמית לוי.
האורח האחרון שלי להבוקר הוא זמר, כותב, מלחין. את הפריצה שלו לתודעה עשה לפני 8 שנים במהלך שירותו הצבאי כשהשתתף בכוכב נולד, אבל מאז הוא כבר הפך לאומן מוכר בזכות עצמו עם 2 אלבומים, ואלינו הוא מצטרף עם מתנה לחג, סינגל חדש שהוציא ממש בתחילת השבוע. בוקר טוב אדיר גץ.
בוקר טוב, עמית יקירי.
מעניינים.
חג לכולם.
חג שמח גם לך, מה נשמע?
מעולה, מעולה, מעולה. אווירת החג, תמיד כיף.
נכון. איפה אתה בערב? בוא נתחיל מזה.
עד של סבתא בחיפה. כן. קרוב אליך.
אני דווקא לא בחיפה הערב, אבל אתה יודע.
אוקיי, אוקיי. קרוב לב שאתה נמצא כרגע.
כן, זה נכון, זה נכון. טוב, תכף נדבר על הסינגל, אבל הזכרתי שמעבר לשירים שאתה מבצע גם כתבת וכותב ללא מעט אומנים, גם מהבחירים שיש לנו, למירי מסיקה כמובן, לשירי מימון, למרגלית צנעני. מצד שני גם אחרי כמבצע ללהיטים כמו דירה קטנה בחיפה שגם כתבת וגם הלחנת.
נכון.
על מה אתה יותר נהנה לקבל הכרה? שירים שלך שמושמעים או שירים שאתה כותב לאחרים?
אז אני אגיד לך, קודם כל באופן כללי בעניין הזה של היצירה, של לכתוב ולהלחין, אם לא הייתי כותב ומלחין שירים, לא הייתי במקצוע הזה. כאילו, לא היה מעניין אותי להיות זמר שעולה על הבמה ושאר שירים שהם לא שלי, חד משמעית. ולשאלה עצמה, זאת אומרת, ממה אני יותר נהנה לקבל את ההכרה, אני חושב שכמעט שבאותו מדד, כי גם אם אני יושב כאורח בהופעה של זמר מסוים וכתבתי לו שיר ואני רואה ככה כולם שרים את השיר שאני כתבתי, זה מרגש אותי באותה מידה, אבל כחוויה אחרת מזה שאני נמצא על הבמה וכולם שרים את השירים שלי שיצאו לי מהגרון. אבל אתה יודע, זה ווין ווין.
זה נכון.
זה, באמת, זה מנצח בשתי הסיטואציות.
קורה לפעמים, קרה שזה קצת דגדג לך אולי על שיר שכתבת לאומן אחר, ראית אותו מבצע אותו על הבמה או שומע אותו ברדיו וקצת דגדג?
האמת שממש ממש לא. כאילו זה, אתה יודע, גם בתור בן אדם מאמין אני יודע שלכל שיר יש את הכתובת שלו, ולכבוד הוא לי באמת ששרים שירים שלי, זה תמיד כיף.
ואתה עצמך כאומן, הזכרתי קודם את כוכב נולד, הרבה, כמעט עשור עבר מאז, ככה די טס לנו. איפה אתה מרגיש באופן אישי שהתבגרת מאז? היית אז חייל.
תשמע, זאת שאלה מהממת שהייתי יכול לפרוס לך אותה לכל התוכנית, ברמה הפסיכולוגית שלה.
בוא נעריך את התוכנית בשעה, לי אין בעיה. אם אתה פה איתי, אני איתך.
אני איתך, אחי. תשמע, המקצוע הזה הוא משוגע, הוא באמת רכבת הרים. ואני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אתה יושב ושואל את עצמך, רגע, מה אני... אתה צריך רגע לעצור מהרכבת הזאת ולקחת רגע אוויר, וכמעט אין זמן במקצוע הזה. במיוחד בעידן של היום, בריבוי של השירים, באינטנסיביות, אתה, זאת אומרת, אתה לא הוצאת השיר 2-3, אתה איפה נעלמת? זה ברמה הזו. זה כמעט ולא יאמן המקצב שהשוק הולך אליו. ותשמע, אתה יושב ושואל את עצמך, רגע, אתה רוצה לקחת אוויר ולצאת מהמסלול? אתה בתוך המסלול. ואין מה לעשות, אתה מוצא את עצמך כל הזמן באינטנסיביות הזו. הנה, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אם נוריד את זה לרזולוציה של היום יום, כן. השיר החדש שלי יצא לפני השבוע, יצא יום ראשון.
נכון.
השיר עומד כבר כמעט באמת על 120,000 צפיות, שזה תמיד אני לא מצליח להבין את זה, את המהירות שבה הוא עובר מהחדר הקטן לכמות כזאת של אנשים. אבל שתבין, אני כבר בשיר הבא, אני כבר בעיבוד של השיר הבא, ואני, זאת אומרת, אין לך זמן ליהנות אפילו מהקטיף הזה,
כן.
מזה שאתה, מהתפוח הזה שיורד מהעץ לקהל, אין לך זמן, אתה בתוך הטירוף הזה כל הזמן, ואתה מתבגר, אם נחזור באמת לדיוק השאלה שלך, אתה מתבגר באמת בקצב של חיים שלמים. השלוש שנים האחרונות, מאז שאתה ילד בשדות, שבאמת התחלתי את הנסיעה האינטנסיבית הזאת, החל מהשיר הזה, והתחלתי לעשות קופות פתוחות שזה זאפות, תחלה תרבות וכדומה, אתה כמעט ולא מצליח להיות עם, אתה יודע, עם החברים, החברי ילדות שהיו, שהיינו כל הזמן במסיבות, איזה מסיבות, כל הזמן בהופעות וב...
אז חלק באמת מהאינטנסיביות ומההופעות ומהטירוף המאוד חיובי הזה, זה בטוח. ביום שני הקרוב אתה מגיע לזאפה בחיפה.
נכון.
אני מניח שזה גם משהו מיוחד בשבילך בתור מי שגדל כאן בעיר.
האמת שכן, אתה יודע, כי תמיד כבר עכשיו התחילו לטפטף לי לאורך כל השבוע, גם לאינסטגרם וגם לאפילו כאלה שיש להם את המספר שלי, שלא חברים, אבל אתה יודע, מכרים מהילדות. היי אחי, אני אפשר להיפגש איתך אחרי ההופעה, אני מגיע עם אשתי לזאפה, אני מגיע עם החברה שלי, אני מגיע עם חברית שלי, וזה באמת יותר מרגש, כי יש הרבה מכרים, וזאת הזאפה הרביעית בחיפה שאני עושה, ובאמת תמיד כיף, כי גם המשפחה שלי מגיעה. אתה יודע, כשעשינו לפני שבועיים זאפה ירושלים, אז אתה עולה לזאפה ואתה לא מכיר כמעט אף אחד. אז אתה בא, אבל פה זה אפילו קצת יותר מרגש.
מה מצפה למי שיגיע להופעה הזו ביום שני?
וואו, הולכת להיות באמת חגיגה באווירת חג. מי שנמצא אצלי בהופעות יודע כבר שאנשים יוצאים עם הלשון למטה מזיעים, כי אצלי כולם על הכיסאות, מי שמתחיל הקצב זה הופך להיות בלגן אחד שלם, אבל הולך להיות כיף. השיר החדש, פעם ראשונה שאני מבצע אותו בהופעה פתוחה, עשיתי אותו במכללות השבוע שהופעתי, אבל פעם ראשונה שאני אשיר ככה לקהל שלי שבא וקנה כרטיסים, יהיה טירוף, בעזרת השם יהיה כיף.
והערב, נגענו בזה קודם, ליל הסדר, אתה מגיע לאירועים האלה, לארוחות המשפחתיות האלה עם גיטרה, אתה יודע, ליל הסדר, יש לנו הרבה שירים, הרבה...
לא, די, עזוב אותי, תן לי לשם להגיע בלי גיטרה.
אז הנה, יש לך איזה שעתיים, שלוש, קצת לקחת אוויר.
אני מגיע לכל מקום עם גיטרה, עזוב, תן לי לבוא, לקרוא
אותה. אדיר גץ, אומן, יוצר, זמר, בחור מקסים לכל הדעות. אני קודם כל רוצה מאוד להודות לך, לאחל לך גם חג שמח. את אם מותר לחלום אנחנו מיד גם נשמע כמובן. ומה עוד אני אאחל לך? אתה יודע, רק תמשיך ותצליח.
אחי, שיהיה לנו חג שמח.
זה נכון.
שיהיה רק בריאות טובה ושמחה אמיתית וטהורה ושנשען טוב. אתה יודע, תמיד תדע לך, כשישנים טוב זה אומר שהכל טוב.
אתה מספר לי על זה? אני עם שתי ילדות. אדיר גץ, יקירי, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים וחג שמח.
אמן, אמן.
יאללה ביי, תודה.
ביי ביי.
אחי, אתה חייב לעזור לי, בימים האחרונים אני מרגיש שהיא כל הזמן מתרחקת. לאן היא הולכת? משחקת אותה כאילו לא רואה שאני, אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות.
ועם הסינגל החדש של אדיר גץ אנחנו גם מסיימים. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאי האגדי גיא המודעי. גיא, איפה אתה ערב בסדר? איפשהו. ולכם שהעברתם איתנו את השעה האחרונה, חג שמח, חופשה נעימה, ואיפה שלא תהיו הערב, אל תהיו לבד. אנחנו ניפגש אחרי החג, עד אז, יאללה ביי.
ון גוך, קצת נסחפתי, רק שלא יחטפו לי אותך, רק שלא ידעו את יודעת, רק שלא יחטפו לי אותך. כי אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות, לא יכול יותר משתי דקות בלעדייך, מה לעשות. מה לעשות? איי, 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 איי. אז נכון, אני לא שיא הרומנטי, אבל את גורמת לי לעוף כל שבוע בשתיים, וייב שישי צהריים, איך היא אוהבת, איפה כל עמי ואני, אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות, איך אני עובר את הסלקציה הקשה אל הלב שלך, אל הלב שלך, לא יודע מה לעשות, מה לעשות, איך אני פותר את המבוך המסובך הזה בלב שלך, בלב שלך. ממי מותר לחלום, אז רק איתך בירח דבש, שמש הבקבוק ון גוך, קצת נשרפתי, רק שלא יחטפו לי אותך, רק שלא ידברו את יודעת, רק שלא יחטפו לי אותך. כי אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות, לא יכול יותר משתי דקות בלעדייך, מה לעשות, מה לעשות. שלי חלש, שמש ים הכל שטויות, כשאני לא איתך, רק שלא יחטפו לי אותך, רק שלא ידברו את יודעת, רק שלא יחטפו לי אותך. כי אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות, לא יכול יותר משתי דקות בלעדייך, מה לעשות, מה לעשות.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.